זכותם של טובי מעשי לכלי להערה למען כל הבריאה עד בו הערתי אשים מפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי לכלי להערה למען כל הבריאה עד בו הערתי אשים מפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי לכלי להערה למען כל הבריאה.
לא נשארו לנו הרבה שנים לצבור קרמה טובה, וצריכים לצבור מצבורים עצומים של קרמה טובה כדי לצאת מסמסרה. אז אנחנו רוצים ללמוד שיטות ש יאפשרו לנו לעשות את זה כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק. וזו הסיבה לשיעור הזה, וזה מופיע בסוף הפרק בעמידה מקושה. ובתחילת המקראה שלכם יש כל מיני סוגים של נתינה, ובאופן כללי לא כל נתינה צוברת קרמה חיובית. לא כולם צוברים קרמה חיובית. על מנת ש נתינה תצבור קרמה חיובית, חשוב מאוד מה המוטיבציה לנתינה. הנתינה היא מאוד חיובית ומאוד חזקה אם המוטיבציה לתת כבוד לאובייקט גבוה, לאובייקט נשגב, כגון שלושת היעלומים, או אם המוטיבציה היא לעזור לאובייקט שסובל, לאובייקט שנזקק. אם מישהו בא ומכוון אקדח אליכם ואומר, עכשיו תיתנו לי את הכסף, ואתם נותנים מתוך פחד, זה לא צובר את הקרמה של נתינה כפי שאנחנו מדברים עליה פה. ואני לא אומרת, אל תיתנו להם, חשוב לשמור על החיים שלכם, אבל זה דוגמה לנתינה מתוך פחד שלא צוברת את הקרמה שאנחנו מחפשים לצבור. תזכר למשל שנתינה שלא צובר קרמה כל כך טובה, זה אם אנחנו נותנים מתוך תקווה לקבל משהו בתמורה. נותנים על מנת לקבל חזרה, זה מאוד מחליש את הקרמה. אז כאמור היום אנחנו רוצים ללמוד איזה סוגי נתינה צוברים עבורנו קרמה חזקה. עכשיו באופן כללי חשוב לזכור שנתינה היא לאו דווקא בגוף, למרות שהרבה פעמים הנתינה היא דרך הגוף, אנחנו נותנים דברים למישהו, אבל לא חייבת לעשות בגוף, היא יכולה לעשות בדיבור, והיא כרוכה במחשבה שהולכת עם המעשה. נתינה שנעשית בצורה מלאה ונכונה, וזה כתוב בעבידה מקושה ובכל מקום, נתינה כזאת יכולה להביא לאושר רב, אושר בעין, לרווחה גדולה. לגמור את השיעור היום, יהיה לכם כל הידע, אם אתם רוצים להתאשר ורוצים לעבוד על זה קצת, אז יהיה לכם כל הידע. הבעיה של כל עושר חומרי שצומרים, זה שהקרמה שלא נגמרת, אם העושר נגמר. כל הדברים האלה ילכו לאיבוד, אין ביכולתנו לשמור אותם. ובוודאי שאין ביכולתנו לשמור. כסף ואושר חומרי. אז כשנגיע לשם אולי נדבר על זה קצת יותר. ויהיה לנו היום כמה רשימות, כמו שמקובל ונהוג בבודיזם. ארבעה סוגים של נתינה שעבידה מקושה מונה. הסוג הראשון,
דאקי דונצ'יר ג'ימפה. דאק
פירושו אני, דאקי במקרה הזה זה יהיה לי, דונצ'יר זה לטובתי שלי, בסוף יש ג'ימפה שזה נתינה. זאת אומרת, פירוש המשפט הוא נתינה לטובת עצמי. מה זה נקרא נתינה לטובת עצמי? זו סוג של נתינה שמתבצעת על ידי אדם שהוא לא אריה, שעוד לא ראה ריקות ישירות. ואדם כזה, למשל, כשהוא נותן מנחה בטמפל, או למורה, או על השולחן מנחה וכך הלאה, אדם כזה רוצה להשתחרר מסמסרה. זאת אומרת, זה סוג של נתינה שניתן על ידי אדם שהוא עדיין בסמסרה, לא רק שהוא בסמסרה, אלא שהוא בפירוש בתוך עולם התשוקות, לא השתחרר עדיין מעולם התשוקות. והאובייקט שלו הוא נותן, הוא אובייקט שהוא מחוץ לסמסרה, כגון שלושת היהלומים. האובייקט במקרה הזה של נתינה, לא זקוק למה שאתם נותנים לו. הבודה או הדרמה או הסנגה לא זקוקים לאובייקט שאתם נותנים להם. אבל אתם נותנים אותו מתוך רצון וכוונה להשתחרר מעולם הסמסרה. זאת אומרת, זו נתינה שאדם נותן, אדם שהוא עדיין בעולם התשוקות, על מנת להשתחרר מעולם התשוקות, והוא נותן לאובייקטים שהם כבר מחוץ לעולם התשוקות, או מחוץ לסמסרה בכלל. מה יוצא אדם מסמסרה? דיברנו על זה הרבה ונמשיך לדבר על זה עוד יותר. לראות ריקות ישירות, ובעולם של עבודה מקושה אנחנו לא מדברים על ריקות, אלא מדברים על חוסר עצמיות. לפתח יכולת מדיטטיבית הולכת ומעמיקה. לפתח רננציישן, מה שאנחנו קוראים תפנית בעולם הרוח. לפתח הבנה שהדרך הארצית תמיד תמיד תחביב. זה לא יוצא מן הכלל, היא תמיד תחביב. לא משנה כמה יש לנו וכמה טוב לנו כרגע, אנחנו מכל זה נצטרך להיפרד. הדרך הארצית, גם אם נצבור אושר ואושר, אנחנו לא יכולים לשמור את זה. התוצאות האלה הן תמיד ארעיות. וההבנה הזאת מניעה אדם לתת מנחה בגוף, בדיבור ובמחשבה לשלושת היהלומים. בגוף זה פיזית לתת מתנה או לתת מנחה על שולחן המנחה. באמירה זה לקחת רפש למשל, לעשות את התפילות, ובמחשבה, להתכוון לתפילות במחשבה. התוצאה יכולה להביא בסופו של דבר, אם עושים את זה מתוך הבנה מלאה ובכנות, היא יכולה בהדרגה להוציא אותנו מסמסרה. התוצאה כזאת עדיין נחשבת נמוכה. למה? מכיוון שאת מי היא מוציאה מסמסרה? היא מוציאה מסמסרה את האדם שעושה את הנתינה. זאת אומרת, האדם מרוכז בטובתו שלו. אז זה קצת מתאים לשלושת ההיבטים שאמרנו, זה אדם עם היבט צר, שהוא נותן את הנתינה על מנת להשתחרר מסמסרה, הפוקוס הוא על עצמו. סוג שני של נתינה, סנגי דונצ'יר ג'ימפה. סן פירושו אחרים, או הזולת. סנגי דונצ'יר ג'ימפה, זאת אומרת, נתינה למען הזולת. זה הסוג השני של נתינה. בסוג הזה של נתינה, אין שום טובת הנאה לאדם הנותן. למה זה? כי האדם הנותן בסוג הזה של נתינה הוא אריה. אריה במעלה, הוא אדם שכבר העריקות ישירות, אין לו צורך יותר בתועלת של הנתינה, וכל מה שהוא עושה זה למען הזולת. זאת אומרת, הוא נותן כדי שהזולת יגיע להארה. אז במקרה הזה הנותן אינו צריך יותר את הנתינה, והמקבל עדיין צריך, המקבל הוא נון אריה. האריה אין לו כבר שום תשוקה לדברים בעולם התשוקות, הנותן איבד את ההשתוקקות לדברים ארציים, הוא בכל זאת נותן דברים, והמקבל עדיין לא איבד את התשוקה הזו, והוא נותן אותה מתוך כוונה לעזור לזולת להגיע להארה. הסוג השלישי, ניקה דונצ'יר ג'ימפה. מי זה שניים? אז ניקה דונצ'יר ג'ימפה פירושו נתינה לתועלת שני הצדדים. גם הנותן וגם המקבל. אז שוב, זה לא בדיוק מה שחושבים באופן אינטואיטיבי, פה הכוונה היא שגם הנותן וגם המקבל הם עדיין בסמסרה. מהם הנותן עדיין בעולם התשוקות, המקבל עדיין בעולם התשוקות. יכול להיות שאחד או אפילו שניהם יהיו אריות, אבל עדיין לא ארהת. אריה, כשהוא מגיע למצב של אריה, עדיין לא השתחרר לגמרי מעולם התשוקות. הוא עדיין יכול להיוולד שנית. אז פה יכול להיות שאחד או שניים מהם הם אריה, אבל אריה שהוא עדיין בשלבים הראשונים בדרכו. בדרך הרביעית.
סוג רביעי של נתינה, ניקי דונדו מין פייט שיר ג'ימפה. זו נתינה שהיא לא לתועלת אף אחד מן הצדדים. זו הנתינה של בודה שנותן לבודה.
בודה לא צריך שום דבר מאף אחד, הוא השיג את כל מה שאפשר להשיג בעולם הזה ומחוץ לעולם הזה. אבל לעומת בודה כל הזמן נותן, וכשהם פוגשים בודות אחרים, נותנים להם הרבה כבוד. נותנים להם עוד חפצים שגורמים להם לעוד עונג. זאת קרמה מאוד חזקה להגביר את ההנאה של אובייקט קדוש. עבור הנותן זאת קרמה מאוד חזקה. עכשיו הבודה כבר צריך אותה, הוא עדיין עושה את זה. זה מה שמשמר אותו, והוא כבר לא יכול ליפול מהנרוונה. שם שמעתי למה מאוד גדול שאומר, אם אתה תלמיד רציני בדרמה, הסיכוי שלך להתאשר הוא קטן. הוא קטן מאוד. זה מאוד לא סביר שזה מה שיקרה לך. למה? מכיוון שאם אתה רציני בדרמה, אתה מכוון את הנתינה שלך, ואתה מכוון את הקרמה שלך להגיע להארה. אתה לא מכוון על מטרות ארציות. במידה שאתה מכוון על מטרות ארציות, אתה לא תלמיד רציני בדרמה. במידה שאתה תלמיד רציני בדרמה, אתה לא מכוון על מטרות ארציות. ולכן, הקרמה הטובה שאנחנו צוברים, הפירות שלה, יהיו להוציא אותנו מסמסרה, לאו דווקא להגביר את העושר החומרי שלנו. האם יש פסול בעושר חומרי? לא, אין בו פסול. לכשעצמו הוא לא טוב והוא לא רע. מה שקובע את איכותו בשבילנו זה מה אנחנו עושים עם מה שיש לנו. ואיך אנחנו מתייחסים לזה, באיזה מידה הצלחנו לטפח מה שלמדנו בקורס מספר 1, 8 מחשבות ארציות, בקשר למה שיש לנו, בקשר למה שאין לנו, ובאיזה מידה אנחנו משתמשים למה שיש לנו לרווחת הזולת. ככה שלפני עצמו כסף הוא לא טוב ולא רע. זה יכול להיות שכתוצאה מנדיבות רבה בעבר, נתעשר מאוד בחיים אלה למשל, אפילו לא נדע למה, ויכול מאוד לראות שיחד עם הקרמה הזאת שמתממשת, יכולה להתממש קרמה אחרת, שלילית, ולא מעט שומעים על אנשים שיש להם כל טוב, והם סובלים. אתם יכולים למצוא את עצמכם במדבר עם כיסים מלאים בכסף, והמים במניעה אזלו, ושום כסף לא יציל אתכם, ואתם סובלים. אתם יכולים למצוא את עצמכם עם חשבון בנק תפוח, ויש אינפלציה חריפה כפי שהייתה בארץ לפני שאני עזבתי את הארץ, והכסף לא שווה שום דבר, לא קונה לכם שום דבר. כסף לפני עצמו הוא תוצאה של נדיבות בעבר, ובמידה שאנחנו לא פועלים לצאת מסמסרה, הקרמה הזאת תיגמר. שני הצדדים סובלים, אנשים שיש להם כסף סובלים ואנשים שאין להם כסף סובלים. אנשים עניים מתממשת להם קרמה של פגיעה בזולת. אנשים שהם סובלים מחסור, כרגע מבשיל עבורם פרע קרמי שבו הם פגעו באחרים. וכתוצאה מכך שהם עכשיו מחוסרי כל, הם נאבקים ואין להם מספיק, והם עלולים לפגוע בזולת על מנת להשיג מה שהם רוצים, ואז הם צוברים עוד קרמה שמשמרת את הסבל שלהם. אנשים שיש להם כסף, נולדו לתוך כסף או שצברו כסף, הרבה פעמים מפתחים גישה שאומרת, זה מגיע לי, אני עבדתי בשביל זה, זה מגיע לי. כתוצאה מכך יש איזה שעננות והם לא עושים מספיק למען אחרים, הם לא נותנים מספיק, ואז הם לא עושים מה שצריך כדי לשמר את הקרמה של רווחה, ואז הם יאבדו את הרווחה הזאת. ככה שבין אם זה מחסור, בין אם זה שפע, כל עוד זה סמסרי, כל עוד זה ארצי, כל עוד זה לא מלווה בהבנה ובחוכמה ובראייה נכונה, זה סבל, שניהם בעצם סבל, מהותם סבל. אז איך אנחנו יכולים לעשות את הנתינה שלנו טובה יותר? אלו מכם שכבר תרגלתם נדיבות ותרגלתם נתינה, מגיעים להבנה שיש המון מטרות שלהם אני יכולה לתת. יש המון צורות שאני יכולה בהם לתת. ונאמר שאני כבר הגעתי למקום שבו אני מאוד נהנית לתת. עדיין יש גבול למה אני יכולה לעשות. יש גבול לכמה זמן אני יכולה להקדיש לנתינה ולעזרה לזולת, וגם לעשות את העבודה שלי, וגם ללמוד את הדרמה, וגם לעשות ריטריט. זה מגיע להתפוצצות, זה אני יכולה להגיד לכם. אז מה אני אעשה קודם? למי אני אעזור קודם? יש כל כך הרבה שנזקקים. את זה אני אכיל ואת זה אני אלין, וכמה אני יכולה לעשות את זה? עדיין יש אינסוף אנשים שנזקקים ועניים ורעבים, ויש לי כך וכך שנים שנותרו, אז מוטל עליי למצוא את הדרכים החזקות ביותר שיאפשרו לי להתפתח בצורה מהירה ביותר, לצבור קרמה חזקה ביותר, כדי שאוכל לעזור לאחרים במידה המשמעותית ביותר. וזה מביא אותנו לשאלה של סדר עדיפויות. אני צריכה להחליט על סדר עדיפויות בנתינה שלי, בנדיבות שלי. והרשימות שעכשיו ניתן מנחים אותנו בכיוון הזה של לקבוע סדר עדיפויות. אלה הם הכלים לעבוד איתם. והעדיפויות נקבעות על ידי שלושה אלמנטים. האלמנט הראשון זה הנותן, דברים שקשורים באדם הנותן. האלמנט השני זה דברים שקשורים בדברים שניתנים, מה אנחנו נותנים. והאלמנט השלישי זה למי אנחנו נותנים, המקבל. זאת אומרת, מה שקשור בנותן, מה שקשור בדברים שניתנים, ומה שקשור במקבל. אז אלה הם שלושה אלמנטים, ובכל אחד מהם יש אספקטים שמגדירים את הקרמה, ואנחנו רוצים ללמוד אותם היום. הרשימה הראשונה קשורה בנותן. אלו דברים שקשורים לאדם הנותן, ושיעשו עבורו את הקרמה ליותר חזקה. תחזרו אחריי. פקפה? לא דון. אז פקפה, מישהו בוחר? פקפה פירושו אריה. אדם שראה ריקות ישירות. לא פירושו עושר, בעין. ודון פירושו שבע. אם לתרגם לעברית, שבעת האוצרות של האריה. וכשאנחנו מדברים על אוצרות של אריה, תזכרו מי זה אריה. זה מישהו שכבר לא קשור למטרות חומריות, הוא לא מחפש מטרות חומריות. אז כשאנחנו מדברים על שבעה אוצרות של האריה, מדברים על שבעה דברים שיגבירו את היכולת שלכם לתת, ישפרו את הנתינה שלכם, וישפרו את הקרמה של הנתינה על מנת להוציא אתכם מסמסרה. יגבירו את הקרמה בכיוון של לצאת מסמסרה. לצאת מסבל, לחסל סבל, כל תורה של סבל בחיים שלכם. אז אנחנו מדברים עכשיו על הנותן. על אילו איכויות צריך שיפתח הנותן על מנת להגביר את הקרמה של הנתינה שלו. אותה נתינה, אם תעשה עם האיכויות האלה ובלי האיכויות האלה, יש לה אימפקט קרמי שונה לחלוטין. אז בואו נעבור עכשיו על השבעה. יש לנו שבעה דברים ברשימה. מספר אחד. בטא פירושו אמונה. כשאומרים בטא אמונה בבודיזם, יש איזו משמעות קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לשמוע במילה אמונה. המשמעות היא משהו שבין אמונה להערצה. בדפה אנחנו מסתכלים על אובייקט קדוש, ואנחנו מסתכלים על התכונות הנשגבות של האובייקט הקדוש, כגון מסתכלים על הבודה ומסתכלים על החמלה האינסופית של הבודה, ואנחנו מלאי הערצה והערכה לתכונה הזאת. זה סוג כזה של דפה. ואנחנו שואפים להגיע בעצמנו לאותו מקום. יש לנו שאיפה לחכות את זה בקוף ולהגיע לאותו מקום. יש מין הערצה ואמונה באובייקט הזה, והערצה לתכונות שלו. זה מין אמונה שמבוססת על הבנה. אמונה שמבוססת על הערצה. מבוססת על הערכה של התכונות האלה שאנחנו רוצים לפתח בעצמנו. למשל, אם פוגשים את הדלאי לאמה, ואם אנחנו מצליחים לראות בו את התכונות האלה, ולנסות לפתח אותן אצלנו, ההרצה הזאת מובילה לאמון רב שאנחנו נותנים באדם הזה. אז לזה הכוונה, בדפה. וזה לא חייב להיות הדלאי לאמה, זה יכול להיות אדם שנמצא בסביבתכם. אם אתם פוגשים אדם שאתם מעריכים או מעריצים תכונות שיש לו, והייתם רוצים לפתח אותן אצלכם, זה מורה שלכם, לצורך זה הוא מורה שלכם, או מורה שלכם. יכול להיות שאתם גם מוצאים בו תכונות שליליות. אם אתם מוצאים מישהו שאתם רוצים לאמת אותו כמורה, כי אתם מעריכים אצלו הרבה דברים, אתם מרגישים שהוא יכול לקדם אתכם מבחינה רוחנית, העצה היא להתרכז רק בתכונות הטובות שלו, ולהתעלם במכוון מן התכונות השליליות. כי אם אתם מתעסקים מן התכונות השליליות שלהם, אתם מפחיתים מהדפה. והדפה זו מעלה רוחנית שמחזקת מאוד את הקרמה שאתם צוברים, שאתם פועלים לעומת אותו בן אדם, או כלפי אותו בן אדם. ככל שהדפה יותר חזקה, הקרמה יותר חזקה. אבל אתם רוצים לחזק את הדפה במידה מדהימה, במידה מקסימלית. כשאדם יש לו יחסים עם למה, צריך להגיע למצב שאתם מוכנים לעשות כל מה שלמה אומר, וזה דורש פיתוח מאוד עמוק אל הדפה. זה לא ייתכן פיתוח כל כך עמוק אם מתחילים להתעסק עם התכונות השליליות של אותו אדם. ולכן בכל הכתובים העצה היא, אם אתם מחליטים שמישהו הוא ראוי להיות למה שלכם, תתעלמו מן התכונות השליליות שלו, ותתרגגו בתכונות החיוביות שלו, ותפתחו דפה חזק. אז זה בקשר לדפה. אז איך הוא קשור לנתינה? אנחנו מדברים על המיינד של האדם הנותן. אז אם הגורם הזה של דפה מפותח אצל האדם הנותן, הנתינה שלו, כשהוא עוסק בנתינה, צוברת קרמה הרבה יותר חזקה. הגורם השני, תחזרו אחריי, סולטרים. כן. מה זה סולטרים?
דניאל אומר מורליטי.
יפה דניאלה, יפה מאוד. סולטרים זה מורליטי. מורליטי פירושו התנהגות אתית, אתיקה מפותחת. וספציפית כאן פירושו להתרחק ממעשים שליליים, למשל לעבור על 10 העבירות על כללי החופש. אז מה עניין אתיקה לנתינה? תאמור, אנחנו מדברים על האיכויות של הנותן. במידה שהנותן שומר על אתיקה גבוהה ושומר על לא לשבור את כללי החופש, למשל, כשהוא עוסק בנתינה, הנתינה שלו צוברת קרמה הרבה יותר חזקה. הגורם השלישי, זימו בבקשה, תומווה.
תומווה.
תום זה אותו תום של תום להם, ותומווה פירושו לדיבות. זאת המילה הטיבטית לנדיבות. עכשיו תזכרו, אנחנו מדברים על הנותן. מה פירוש של הנותן יש נדיבות? הכוונה היא לתת בנדיבות. לא לתת את השאריות, לא לתת את מה שאתם כבר לא צריכים. להיות לארג'י, לתת את מה שיש, את הדבר היפה שיש לכם, לא את הדבר שאתם לא צריכים כבר. אתם זה קשה. לתת בנדיבות. ופה מדובר כאמור לא דווקא על הנתינה, אלא על האיכות של נדיבות בליבו של הנותן. מנינו שלושה מתוך שבעת האוצרות של האריה, וכמובן ככל שהדברים האלה מפותחים יותר, כך יותר אנחנו מתרחקים מן הדרך הארצית, והם מעידים על התפנית שבנו גם. וכמובן על שאר המושלמויות. האיכות הרביעית, תחזרו אחריי, צפה. צפה פירושו הקשבה או שנייה, או במקרה הזה למידה. למידה. למה הכוונה? הכוונה שהנוקן הקדיש הרבה זמן ללמידה של דרמה. הרבה שעות עם הלמה, הרבה למידה. ואנחנו צריכים הרבה שעות של למידה כדי שהדברים ישקרו. לשמוע שוב ושוב ושוב את אותם ההסברים, את אותם הדברים. כל פעם שומעים אותם ברמה קצת יותר עמוקה. כל פעם זה שוקע טיפה יותר עמוק למודעות שלנו. וזה בסופו של דבר שוקע. אני באה לטיצ'ינג של קן רינפוצ'ה, ויש אנשים מאוד מתקדמים, ש-30 שנה יושבים שוב ושוב באותו טיצ'ינג. שוב ושוב שומעים להמרים, שוב ושוב שומעים לא ג'ון. אם אתם נחשפים מספיק והולכים מספיק, כל פעם זה שוקע יותר עמוק. בביקור שלי בארץ, אנשים שמעו אותי פעם אחת, אמרו, את זה כבר שמענו, אולי תתקדמי קצת. צריכים לשמוע אותו דבר, שוב ושוב, להעמיק ולהפנים את זה. ככל שיש יותר למידה, ההבנה שלכם, של מה שאתם עושים, של איך פועלת הקרמה, מלעמקת, וככל שההבנה עמוקה יותר, הקרמה עמוקה יותר, הקרמה חזקה ביותר. ואתם צריכים רמה מאוד 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 מפותחת של הבנה כדי שהקרמה תהיה מספיק חזקה. ככה שצריך הרבה מאוד למידה. מספר 5. תחזרו אחריי. נוצא שפע.
נוצא שפע.
נוצא זה אותו גורם במיינד שלנו שגורם לנו לשמור על הנדרים לחמת כבוד עצמי. אני אומרת, אני לא יכולה להרשות לעצמי לשבור את הנדר הזה, כיוון שאני אתבייש בעצמי, כי אני התחייבתי לשמור עליו. זה גורם של תבושה או מבוכה שקשור בי, או במצפון שלי. זאת אומרת, אני לא יכולה להרשות לעצמי לעשות את המעשה הזה יותר, כי אני התחייבתי לא לעשות את זה, ואני אחר כך אתבייש בזה. אז ההכרה של הכבוד העצמי, נתרגם את זה ככה. ושוב אנחנו מדברים על התכונות של הנותן. אם הנותן פיתח בעצמו את האיכות הזאת של מצפוניות עמוקה, של כבוד עצמי עמוק, כבוד עצמי לחלק הקדוש שלי, לחלק הנשגב שלי, לזה שרוצה להגיע להערה למען כל הבריאה, ככל שזה מפותח יותר, אז הקרמה של נתינה חזקה יותר. גורם שישי, ותחתרו אחריי, טרן יופה זה הצד השני של מה שקראנו בושה, שזה לא בדיוק בושה, הקודם לא היה בושה, גם זה לא בושה, אבל פה יש יותר התחשבות בזולת, זאת אומרת, אני נמנעת מלעשות עבירה מתוך מחשבה על הזולת. מגישים ארוחה, אני לא אתנפל על האוכל, וכיוון שאני יודעת, שאחרים יודעים שאני דרמה פרקטישנר, והנה הם יראו אותי מתנפלת וזוללת, אז הם לא יכבדו את הדרמה. אז מתוך התחשבות בכוחים שלהם, אני אנהג באיפוק. אז זה הגורם הזה. אם הגורם הראשון היה להימנע מלעשות עבירה בגלל המצפון שלי, כפי שהוא מכוון אליי, כאן המצפון מכוון כלפי הזולת, בגלל שאני מתחשבת בזולת. נזירים ונזירות הם מאוד עובדים על לפתח את הדברים האלה. הם מאוד מקפידים איך ההתנהגות שלהם מתפרשת בידי הזולת. האם ההתנהגות שלהם תומכת בעידוד כבוד לדרמה או לא. ואנחנו לא צריכים להיות נזירים או נזירות לצורך זה. אנחנו גם כן רוצים לפתח בעצמנו את התכונה הזאת, כי זה תומך בדרמה. ובמידה שפיתחנו אצלנו את היכולת הזאת, באותה מידה, הקרמה שאנחנו צוברים עמוקה יותר. והמכלול של חסד שאנחנו צוברים עמוק יותר. הגורם השביעי, ותפגרו אחריי, שרד.
שרד.
מה פירוש שרד? שרד פירושו חוכמה, ידע. וכמובן שמדובר על חוכמה בבודיזם, מדובר על הבנה נכונה של המציאות, על ראייה של ריקות. ככל שזו מפותחת יותר ועמוקה יותר, ככה הקרמה הרבה יותר חזקה. וזו הסיבה שאריה, אדם שראה ריקות ישירות, מובטח לו לצאת מסמסרה, בגלל שהחוכמה שלו כל כך עמוקה, עקב ראיית ריקות ישירות, כל דבר שאותו אדם עושה, צובר קרמה הרבה יותר חזקה מכל דבר שעושה אדם לפני שראה ריקות ישירות. וזה מה שמוצאים מסמסרה. וזו הסיבה גם שזה נקראים שיבת האוצרות של האריה. אצל האריה הדברים האלה מפותחים ולכן מוציאים אותו מהר מסמסרה. אצל מי שאיננו אריה, במידה שהוא מפתח אותם יותר, הוא מקרב את עצמו יותר למקום של אריה. אתם יכולים לקחת סשן של מדיטציה ולעשות מדיטציה על כל אחד מן הנושאים האלה, איפה אתם נמצאים יחסית לכל אחד מאלה, ואיך אתם יכולים לפתח בעצמכם כל אחד מן הגורמים האלה. היינו שאלות עד כאן. אז הנתינה עצמה. האספקט הראשון של הנתינה זה שהיא צריכה לעשות מתוך כבוד, בצורה מכובדת. הנתינה צריכה להיות מכובדת. שפת הגוף שלכם בזמן שאתם נותנים צריכה להביע כבוד. אז למשל יש נוהג שכשנותנים משהו ללמה, מושיטים משהו ללמה, תמיד בשתי ידיים, לא ביד אחת. זאת אומרת, אתה כולך עסוק בנתינה, לא יד אחת עסוקה לגרת הראש. אתם בשתי ידיים מושיטים, מתוך קידה. בגוף שלכם, שפת הגוף צריכה להביע כבוד. הדיבור צריך להביע כבוד, אתם לא סתם נותנים משהו, אתם מלווים את זה בדיבור שהוא מכבד. החשיבה באותו זמן צריכה לכבד את המקבל. וזה לא חייב להיות נתינה ללמה, גם שאתם נותנים למי שלא תתנו. צריך ששלושת הגורמים האלה יהיו, של body, speech and mind. ההתנהגות, האמירה והחשיבה צריכים כולם להיות מתוך כבוד למקבל. אז חשוב לא רק מה אתם נותנים, אלא גם איך אתם נותנים, גם צורת ההגשה אמרנו, וגם אם הרסתם את זה יפה. זה צריך להיות נאה. אז למשל, אנשים נותנים צ'קים, אתה לא סתם הולך ונותן צ'ק ללמה, אתה שם את זה אולי במעטפה ומגיש את זה יפה. או אם מגישים אוכל, עורכים את זה יפה לצלחת. בפעל יש חשיבות לצורה. איך אתם נותנים? שהצבעים יהיו נעימים, שהצורה תהיה אסתטית. זה מאוד משפיע על הקרמה שאתם צוברים במעשה הנתינה. יש מקומות שאומרים, ואני חושבת שזה אפילו במקרא שלכם, שאם אתם נותנים דברים בעלי צורה נאה, בעתיד אתם צוברים קרמה ליופי פיזי שלכם. כן, אז זה האספקט הראשון. התייחסות של כבוד. יש שאלה? כן?
נראה לי מציף, מה נכון לומר למורה כשמציעים לו משהו?
זה לא שחייבים לדבר, אבל כשמדברים זה צריך להיות אמירה של כבוד. במידה שאתם מרגישים שמתאים לכם לומר משהו, זה יהיה משהו שמבטא את הכבוד למקבל. אם מישהו מרגיש שיותר מתאים לו לא להגיד ולהביע כבוד בשפת הגוף, זה בסדר גמור. בכל מקרה, החשיבה המכבדת צריכה ללוות את המעשה. אם מישהו מונע לומר משהו, אז זה יופי, אז צריך לשים לב איך אומרים וכך הלאה.
אי אפשר ליישם כאן את הכלל של על טעם ועל ריח אין להתבטח, ושרק אם מה שנראה יפה בעיני האדם זה מה שבאמת יפה.
שאלה טובה, יש הבדלים תרבותיים, יש מה שנקשב יפה בעיניי ואולי המקבל או לא חושב שזה יפה. אנחנו נכנסים כאן לנושא של סקילפונים, לנושא של כישורים. לנושא איפה הפוקוס שלי שאני נותנת. האם הפוקוס שלי שאני אתן משהו יפה, או הפוקוס שלי שאני רוצה לתת משהו יפה, שהמקבל גם יעריך את מה שאני נותנת. בסופו של דבר אתה רוצה לעשות את מה שמכבד את הלמה. אתה רוצה לסבור קרמה של כבוד בכל המובנים, בגוף, באמירה ובחשיבה. אז אני רוצה לחשוב על מה שמכבד את הלמה, ואני גם רוצה לעשות את מה שמכבד את הלמה. את שלושת הגורמים. צריך שהפוקוס יכלול גם אותי, אבל גם את המקבל. הדבר השני זה שאנחנו נותנים את מה שבאמת האדם נזקק לו. אנחנו נותנים את מה שהוא באמת צריך, ובזמן שהוא צריך את זה. את הדבר הנכון בזמן הנכון. לתת מתנה לשכן שיש לו כל טוב, זה נחמד. אבל זה לא אותה קרמה כמו לתת לחם לאדם רעב. לתת מתנה צנועה, אבל למי שצריך את הדבר הזה, בזמן שהוא צריך את הדבר הזה. אם אתם נותנים לו לחם כשהוא כבר אכל, זה פחות מאשר לתת לו לחם כשהוא רעב. אז לתת מה שהוא צריך בזמן שהוא צריך. זאת אומרת, להיות שם בשבילו. זה אומר עם תשומת לב על האובייקט שלי, על המקבל. זה עושה את הקרמה יותר חזקה. ואחת התכונות של בודה זה שהוא מופיע בצורה שהוא נחות ובזמן שהוא נחות בדיוק. זה לא בדיוק. הוא יודע את זה באופן ספונטני. הוא מתייצב בדיוק כשאתם זקוקים לו ובאופן שאתם זקוקים לו. הדבר השלישי זה שמה שאתם נותנים לא יגרום לנזק למקבל. דוגמה, אתם לא מביאים פרה לשוחט. כיוון שהשוחט, כשהוא שוחט פרה, צובר קרמה שלילית לפי הבודיזם. הקצב, כשהורג בעל חיים, צובר קרמה שלילית, אז אל תביאו לבעלי חיים להריגה. לאדם שהוא שתיין, אתם לא מביאים לו אלכוהול. לא, זה יביא נזק. אתם לא מגישים אוכל שהוא לא בריא, אם אתם יודעים שהוא לא בריא. במידה שאתם יודעים שזה אוכל מזיק, אתם לא מגישים אותו. לבודיסט יש בעיה, אם אתה בודיסט, אתה אמור לא לצרוך אלכוהול, אם אתה לוקח את הנדרים, מה שמזיק אתה גם אמור לא להגיש. אז לנו הייתה בעיה. לקחנו
נדרי מקלט.
והיה לנו הרגעה של בקבוקי יין, מה נעשה עם זה? אנחנו לא יכולים לצרוך את זה יותר. אני גם לא יכולה לתת את זה יותר לאף אחד. עוד דוגמה של משהו שמזיק. לומר שאני מאוד רוצה לתת למישהו משהו ואין לי את זה, אז אני אלך ואני אגנוב את זה מן העשיר ואתן את זה לעני. ביזם אומר, זה לא עובד. אי אפשר לתת משהו שגנבתי. היה רובין הוד, נכון? הלך וגנב מן העשירים כדי לתת לעניים. הכוונה אולי הייתה טובה, אבל המעשה לא טוב. אם הדבר נלקח בנבע על מנת לתת למישהו אחר, זה לא עובד. זה נראה אולי כאילו לא כל כך רלוונטי לחיים שלי, מה אני אלך ואגנוב, אבל מאוד קל לפעול לשם. למשל, אני אתן לכם דוגמה שקורית לי ממש בימים אלה. יש אנשים שביקשו שאני אביא סטופה. קשה מאוד למצוא סטופה. הן בדרך כלל מאוד יקרות. קשה מאוד למצוא אותם. רצוי ללכת לאומן עצמו למצוא אותם, ולשלם לאומן עצמו עבור הסטופה על מנת לעזור בקיום של האומן. רצוי לא לקנות אותם לסוחרים. מוכרים סטופות על האינטרנט, מאוד יפות ויחסית בזול. כשמסתכלים מאיפה הם באו, הם באות מסין. מאיפה באו הסטופות לסין? הסינים באו ושדגלו את המקדשים בטיבט, עכשיו הם מוכרים את הדברים האלה בזול על האינטרנט, ואלה דברים מאוד יפים ומאוד יקרי ערך, והם מוכרים אותם יחסית בזול. אבל אלה דברים שנגנבו. אני לא יכולה לקחת דבר שנגנב ולתת אותו שיביא ברכה למישהו. אי אפשר. אני מנועה, אני פה שסועה, מצד אחד מצווה להציל את הדברים האלה, מצד שני, אתה לא יכול לקנות משהו שנגנב. וצריך שהאדם שגנב ילך ויחזיר את זה בחזרה. יש פה קושי, יש פה ממש קושי רב. והאיבי מוצף עכשיו בחפתי קודש, יקרי ערך, יפייפים, שהסינים מוכרים יחסית נורא בזור. יש קושי רב. ואלו מכם שביקשו, השגתי סטופה אחת שנקנתה ביושר. התארחה אצלי נזירה שמבלה חלק מזמנה בנפאל, והגעתי איתה להסכם שתוך כמה חודשים היא תספק סטופות כשהם מייצרים שם בממזר שלהם, ושהיא בעצמה צובעת אותם וכך הלאה, וזה יחסית לא יקר, וזה בהם קרמה מאוד טובה, נזירות עושות זה יופי. אז זה ייקח כמה חודשים, ואלו מכם שהם מעוניינים, תוכלו לקבל. וזה יחסית הרבה פחות כסף, ונעשה ביושר. אז עכשיו מן האספקט של המקבל, של האדם המקבל. פה יש לנו אופימה של ארבעה דברים. הדבר הראשון, דרוע זה ללכת. ודרוע זה אלה שהולכים. מי זה אלה שהולכים? אלה שהולכים בסמסר. למה הם הולכים? כן, הולכים ובאים, הולכים ובאים. הם כל הזמן משוטטים בסמסרה, או הייתי אומרת, מושלחים ונוטים את עצמם בסמסרה, ועוברים דרך הסמסרה כל הזמן. דרוע. אז האספקט הראשון של האובייקט המקבל, זה האספקט של למי אנחנו נותנים. למי נותנים. למה אנחנו עוברים על כל הרשימות האלה? אנחנו מחפשים דרך לסגור את הקרמות החזקות ביותר, על מנת להגיע להערה עבור עצמנו ועבור אחרים. אז אחד הדברים שקובעים זה למי נותנים, ואני חושבת שדיברנו על זה כבר בעבר. אם יש בחירה בין לתת לבעל חיים או לתת לבן אדם, אז לתת לבן אדם זו קרמה יותר חזקה. למה זה? כי הפוטנציאל של בן אדם להגיע להערה הוא הרבה יותר גדול מפוטנציאל של בעל חיים להגיע להערה. בעל חיים בגלגול הנוכחי שלו לא יגיע להערה. ככל שאתם נותנים לאובייקט שיש לו יותר פוטנציאל להגיע להערה, ככה הנתינה יותר חזקה. ופה אנחנו חוזרים לנושא שדיברנו כבר, זה הכוח של האובייקט.
גורם שני ששייך לאובייקט המקבל, דוניירווה. דוניירווה פירושו מי שסובל.
ככל שהאדם הזה יעזר יותר במה שאתם נותנים לו, ככה הקרמה יותר חזקה. ככל שהעזרה הזאת מקדמת אותו יותר להערה, ככה הקרמה הזאת יותר חזקה. אגב, אילו דברים אנחנו נותנים? אנחנו נותנים דברים חומריים, מזון, כסף, ביגוד וכך הלאה. אנחנו נותנים הגנה, מקלט. אנחנו יכולים לתת אהבה, תשומת לב. אנחנו יכולים לתת דרמה, ללמד דרמה. מה בין אלה הוא הכי גבוה מבחינת הנתינה? איזה אובייקט הוא הכי גבוה? האחרון, הנתינה של דרמה זה האובייקט הכי חזק. למה? כי זה מה שיכול לקדם את אותו אדם הכי הרבה להערה. ולכן זה יותר חזק. אז הוא יכול גם לא רק לעזור לעצמו, אלא גם לעזור לאחרים. אז אנחנו מלמדים מישהו לעזור לעצמו ולאחרים. אז אפקט של זה הוא הרבה יותר חזק. כמובן, אם מישהו רעב וצמא, אז אתם לא תפילו ללמד אותו דרמה, אתם תיתנו לו אוכל וביגוד, זה מה שתיתנו לו, כי זה מה שהוא צריך באותו רגע.
גורם שלישי שקובע את כוחו של האובייקט המקבל, הוא מידת העזרה שהם הושיטו לך בעבר. פן דוקפה. פן דוקפה פירושו עזרה, כלומר זוהי נתינה למי שעזרו לך. כגון ההורים. וכאן יש סיפור ש...
אם סיפרתי אז אני אחזור על זה שוב. אז מעשה בפיני שיש לו משפחה גדולה ואבא זקן, אבא כבר זקן וחולה וצריך לטפל בו ואין מי שיטפל בו והוא לא יכול לפרנס את כולם וקורע תחת העול והוא מחליט להיפטר מאביו. אז הוא בונה קופסה גדולה, שם אותה על עגלה רתומה לחמור ומבקש מאביו להיכנס פנימה, והוא נוסע עם העגלה אל הצוק, להשליך את העגלה מן הצוק, ובדרך הוא שומע את אביו נוקש מבפנים על הקופסה, על הארגז, והבן אומר, מה אתה רוצה אבא? ואבא אומר, תשמע, אני לגמרי מבין את הקושי שיש לך, ואם אתה צריך להיפטר ממני זה בסדר גמור, אני מבין. אבל את הקופסה תשמור, כי הילדים שלך יצטרכו אותה יותר מאוחר. אז זה הכל פה הקרמה שעושים כלפי העובדים. בלעדיהם אין הערה. כן.
סבא וסבתא.
מה עם סבא וסבתא? לעזור לסבא וסבתא על קרמה מאוד טובה, אבל בגלל שאתה מרוחק מהם דור אחד, זה לא באותה עוצמה כמו לעזור להורים, אבל גם זה מאוד חזק. אין פסיק. לעזור למי שקידם אותך מבחינה רוחנית, זאת קרמה חזקה, ואם תרצו להרחיב את זה, כל מי שלימד אתכם משהו. ואם תראו למה עוד גרועים, הם הולכים ובמיוחד תורכים לכבד את כל המורים שלהם, גם אלה שלימדו אותם כמו אוכטור, גם אלה שלימדו אותם חשבון, כי את כל זה היו תורכים כדי להתקדם בדרמה. אז למעשה, את כל המורים, את כל המורים, ולהפך, אנשים שמסורים בשיעורים, בבית ספר, זאת קרמה לא טובה. צריך לתת כבוד לכל מי שעובר. האספקט הרביעי, הנקודה הרביעית שקשורה במקבל, תחזרו אחריי, יונטן. אז יונטן פירושו תכונות נעלות, תכונות רוחניות נעלות. כאמור, אנחנו מדברים על התכונות של המקבל, מה מחזק את הקרמה מצד של המקבל, וככל שלאובייקט יש תכונות נעלות יותר, ככה הקרמה שלנו בנתינה לאובייקט הזה יותר גדולה ויותר חזקה. אם אתם זוכרים, דיברנו בתחילת השיעור על שני סוגים של נתינה, נתינה על מנת לעזור או נתינה על מנת לכבד. אז במיוחד זה מתייחס לנתינה שמטרתה לתת כבוד למקבל. אז ככל שהמקבל הוא יותר מתקדם בסולם הרוחני שלו, ככה הקרמה שנאספת היא יותר חזקה. ולהפך, ודיברנו על זה, פגיעה באדם שרוכש הישגים רוחניים עליים, היא קרמה קשה מאוד. האם יש שאלות עד כאן?
ספי מדבר.
היי ספי.
זה מתנגש. האם לתת למישהו שסובל, האם לתת כאילו...
אוקיי, לא שמעתי את החלק האחרון של השאלה, אבל הבנתי שיש התלבטות, האם לתת למי שסובל או לתת למי שאולם המעלה. זה נכון?
כן, כן.
התשובה שצריך לתת לשניהם. שניהם חשובים. זאת אומרת, יש אנשים שהולכים רק מתרכזים בנתינה ללמה או בנתינה לדרמה, זה יופי, זה קרמה נהדרת, זה קרמה מאוד חזקה. לא צריך להזניח את השני, לא צריך להגיד שאני כבר פטור מלתת לעניים, כיוון שאני כבר נותן ללמה. גם זה וגם זה. זה חשוב וזה חשוב. ובמערב אנחנו הרבה פעמים או לכאן או לכאן. בטיבט, למשל, מספר 4 היה נורא מפותח. נתנו המון כבוד והמון נתנות ללמות, למקדשים. המקדשים היו משופעים בכל טוב. לא כל כך נתנו לעניים. הרעיון הזה של להקים בית חולים לעניים היה להם חדש לגמרי, ורק כשהם הוגלו מטיבט והגיעו להודו, וראו שהנוצרים עושים את זה בשביל העניים, אז פתאום עלה על דעתם שאולי גם הם ידאגו לעניים שלהם. זה לא היה מפותח מספיק אצלם. אצלנו במערב, הצד השני יותר מפותח, והצד שנתינה לדרמה וללמה לא מספיק מפותח. אז צריך את שניהם. שני הדברים צריך לפתח. ולמעשה, גשם מייקל אומר את זה תמיד, ואני לגמרי מסכימה איתו. אם מישהו לא מבין את לעזור לעניים ולחולים ולמסכנים, הוא לא באמת מבין דרמה. אם הוא חושב שהוא רק יכול לשים את האופרים על השולחן מנחה, ולא לטפל בנזקקים, אז הוא לא מבין דרמה טוב. וזה שאומר, אני לא צריך לעשות את זה מנחה, אני כבר עוזר לעניים, גם הוא לא מבין דרמה טוב, כי הוא לא מבין את האספקטים העמוקים יותר של המציאות שלו. אז גם הוא לא מבין. זאת נתינה שיש איתה קרמה, אבל מאחר שהיא מלווה בבורות, היא לא מספיק חזקה גם כן. אז שני הדברים צריך לפתח במידה מקסימלית. אם אני צריכה לבחור, אם נגיד שאני במצב נורא קשה, יש לי רק שעה ביום, ואו שאני הולכת ומתנדבת לטובת העניים, או שאני יושבת ואני עושה פרקטיס, למשל פרקטיס טנטרי שהוא מתקדם, זה נותן לי סיכוי טוב להביא על ההערה, בין שניהם אם אני צריכה לבחור, אז השני יותר טוב, מכיוון שהוא מגדיל בהרבה ליכולת שלי להביא ברכה להרבה יותר אנשים. אנחנו צריכים להימנע מליפול לכזה קונפליקט, אנחנו צריכים לארגן את החיים שלא ניפול לכזה קונפליקט, שנעשה גם את זה וגם את זה. רק להזכיר, הרשימה הראשונה שנתנו לא כל כך מדברת על מעשה הנתינה, אלא היא מדברת על המעלות הרוחניות שפיתח בעצמו האדם שמבצע את הנתינה. אז היא לא מתייחדת להאם אני נותנת בשמחה או באהבה וכך הלאה, אלא האם אני פיתחתי בעצמי מספיק את הבצע, את אמונה, הערצה הזו של תכונות רוחניות. וזה באופן כללי אצלי. ואז כשאני באה לעשות את המעשים, אני באה עם מיינד שרווי, ספוג במעלות האלה. אז שם הדגש הוא על התכונות שהאדם הנותן פיתח בעצמו עוד לפני שהגיע למעשה הנתינה. אז הרשימה הראשונה התייחסה לאדם שנותן, הרשימה השנייה התייחסה לאופן הנתינה, הרשימה השלישית התייחסה לאובייקט המקבל, למי הנתינה חזקה יותר. עכשיו הרשימה הבאה שלנו קצת קשורה למה שדיברנו באחד השיעורים הקודמים, על דרך קרמית שלמה לעומת קרמה, על עשייה שלמה.
לג'ס אקפה.
אז לפירושו קרמה. ג'י פירושו שנעשתה, שהתבצעה. סקפה זה שנאספה. אז אם נגיד את זה בעברית, קרמה שהתבצעה ונסברה. אז זה קשור לאספקטים שדיברנו על של דרך קרמית שלמה, שמה עושה את המעשה שלם. המעשה נגמר ויש זרע קרמי שנשאר בתודעה שלנו. מה עושה את הזרע הזה לשלם, חזק, יציב, שנטוע בתודעה שלנו בצורה חזקה ושיניף פרי עבורנו? כי זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שהעשייה הטובה שלנו, שהמעשים הטובים שלנו, ואלה יניבו פרי, שיהיו זרעים חזקים. ויש קצת חפיפה עם דברים שכבר אמרנו בעבר, אז זה לא יהיה לכם חדש לגמרי. האספקט הראשון, סם שינדו. סם פירושו מחשבה, סם שינדו פירושו מתוך מחשבה. והכוונה היא לכוונה. אז עכשיו אנחנו מדברים על איך אנחנו עושים את המעשה. דיברנו על הנותן, דיברנו על המעשה, דיברנו על המקבל. עכשיו, כשאנחנו עושים את המעשה, איך אנחנו עושים אותו על מנת שהקרמה תהיה שלמה וחזקה. קודם כל מתוך כוונה מלאה, לפתח כוונה. וכאן שאומרים לפתח כוונה, כזמי להבין את התוצאות של מה שאנחנו עושים. הבנה מלאה של התוצאות, מתוך הבנה של הריקוד וקרמה ביחד, איך הם עובדים. אז הבנה של התוצאות. את הכוונה, איך שהיא קשורה בחוכמה שלנו. זה האספקט הראשון. האספקט השני, לקי ינלק זוקפה. לב זה קרמה, זוקפה זה שלם, ינלק זה סעיפים או ענפים. אז הכוונה פה לקרמה שהושלמה על כל הסעיפים שלה. אז קרמה שהושלמה על כל הסעיפים שלה, ופה הכוונה לדברים שלמדנו באחד השיעורים הקודמים, אתם זוכרים, היו לנו ארבעה אספקטים של דרך קרמית שלמה, היה אובייקט, היה הכוונה, היה הביצוע והייתה השלמה. לזה הכוונה פה. אז זה פשוט כורך את כולם ושם אותם פה במספר 2. ושם אחד מהארבעה היה כוונה, זה קצת שונה ממה שהזכרנו בתור כוונה בסעיף הקודם שדיברנו עליו. בסעיף הקודם דיברנו על כוונה במובן של הבנה של התוצאות. בעוד שכאן הכוונה, המילה הטיבטית היא אחרת, היא קונלום, וזה יותר מדבר על מוטיבציה. אז זה קצת אחרת. אז זה מספר 2, זה דרך קרמית שלמה. האספקט השלישי, תחזרו אחריי, מי גיופה? מי גיופה? גיופה. גיופה פירושו חרטה. מי גיופה פירושו ללא חרטה. זה אומר, נתתם, עכשיו אל תתחרטו. אתם מתחרטים, זה מקלקל את הקרמה. מה זה אומר? זה אומר שאם אתם לא לגמרי מוכנים לתת, אל תתנו. יותר טוב לא לתת מה שאתם לא מוכנים עוד לתת, מאשר לתת ולהתחרט. הרצה מקלקלת. כן, העצה היא, מתחילים לפתח את הנתינה, לתרגל נתינה, תתחילו בהדרגה, תתחילו עם גזר אחד, תתחילו עם 5 אגורות. תתחילו עם מה שלא תתחרטו עליו. ולאט לאט זה יגדל, לאט לאט זה יגדל. אם לקחת את המדיופה ללא חרטה ולהרחיב אותו, לא רק לא להתחרט, אלא עוד יותר, לסמוך בנתינה. נתת? עכשיו תשמח שנתת. השמחה מעצימה מאוד את הקרמה, וזה מוטיב שחוזר בכל מקום בדרמה. ויש פרקטיס, אתה קם בבוקר, לפני שאתה יוצא מהמיטה, תקל על הדברים הטובים שיש לך בחיים, ועל הדברים הטובים שעשית, ותשמח בהם. וככה תתחיל את היום. וזה יופי, כמה שיותר, כל המרבה הרי זה משובח. יכול לשמוח בדברים שיש לך, בדברים שיש לאחרים, אין גבול במה שאתה יכול לשמוח. אם אין לך כלום, תשמח מה שיש לשכם. עוד יותר. אז זה הגורם השלישי שמחזק את הקרמה, זה נתינה מתוך שמחה. בכיף, נתינה בכיף בעברית, כן? כן.
האם הכוונה היא שמתן בדתר בסוף החוץ מאשר מתן בפומבי?
לא, 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 לא. מתחת בעלות זה את בפנים, את בתודעה שלך, במודעות שלך, את לוקחת בעלות. את אומרת, אני עשיתי את המעשה. להפך, מתן בסתר הוא מאוד גבוה, כיוון שאת עושה אותו הרבה פחות ארצי. את לא עושה אותו על מנת לקבל פרסום או טובת הונאה, אלא על מנת לצבור קרמה שתביא אותך להערה. ככה שמתן בסתר הוא קרמה מאוד גבוהה. והבעלות היא פנימית, היא לא חיצונית. היא לא להכריז על עצמי כמי שעושה את המעשה, אלא בפנים. אני מודה לך על השאלה, כי זה מבהיר נקודה חשובה. ביני ובין עצמי, אני מפדעת את זה שעשיתי את המעשה, ואני מקדישה את המעשה שיקדם אותי להערה כדי שאוכל לעזור לאחרים באופן משמעותי.
גם ככה זה לא כל כך ברור לי, מה הכוונה ביני ובין עצמי, כלומר, מה לא לעשות?
מה לא לעשות? למשל, אני הולכת ונותנת משהו, אפילו ללמה, אבל אני עושה את זה בהתח דעת. אז האובייקט הוא קדוש מאוד, הנתינה היא מאוד חזקה, אבל אם אני עושה את זה בהתח דעת, אני לא השקעתי מספיק אנרגיה רוחנית כדי לעשות את הזרע הזה חזק מספיק, את הזרע המתודעה שלי. מה שזה אומר, זה תתעכבי על זה קצת, ותתני לעצמך עם זה חשבון על המעשה שעשית, ותשמחי בזה באופן הלב.
קצת מסיבות לאינטואיציות שלי, שאמרות שאם זה נעשה בהתך דעת, זה כל כך חלק אוטומטי מהאישיות, שאפילו יכול לעשות את זה בלי להתאמץ יותר מדי, ועוד שאם יש צורך מאוד גדול, אפילו ביני לביני, להגיד, כן, 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 זה, אני עשיתי את זה וכולי, יש כאן גם איזושהי מידה מסוימת של מהירות.
כן, זו שאלה שחוזרת הרבה. אנחנו מאוד מעריכים את אותו אדם שהנתינה באה לו בקלות, ושהוא עושה דברים ולא עושה מזה עניין גדול, וזה יופי. כשאני עושה קרמה, אני רוצה לחזק אותה, לתת לה מה שיותר כוח להביא אותה להערה, ומה שעושה את זה, זה לתת לעצמי דין וחשבון, ואני לא יכולה לעשות מזה דווקא עניין גדול, אני יכולה לעשות את זה מהר מאוד, במיוחד אם אני אמונה היטב, גם האדם האמון היטב, הבודיסטווה, המודעות שלו מאוד גבוהה, והוא לוקח בעלות מלאה על מה שהוא עושה. והוא לא עושה מזה עניין, האגו שלו מאוד מנובן בשלב הזה. אני חושבת שחלק מהקושי נובע מזה שאנחנו כל כך מאחזים בעני שלנו, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים להשתחרר מהאחיזה הזאת בעני, ויש אולי חשש שאם אני עכשיו לוקחת בעלות, אני מחזקת את העני. אז חשוב נורא, זו הרשימה הקודמת שהבאנו, חשוב נורא שהאלמנט של החוכמה יהיה חזק במים של הנותן, כדי לא ליפול למלכודת הזאת שאני חושבת שאליה את מתכוונת נאווה בשאלה שלך. כל שהחוכמה עמוקה יותר, האגו משחק פחות, האחיזה בעצמי משחקת פחות, ועדיין יש לקיחת אחריות על המעשה, יש דין וחשבון על המעשה, אבל זה לא דווקא שהאגו מעורב בעניין. וזה מן סוד הדברים שצריך לבשל, כן. הגורם הרביעי, תחברו אחריי, ניין פה מפה. ניין פה זה אנטידוט, ומפה זה אין. ביחד זה אומר ללא אנטידוט. זה קצת קשה, כי המילים עצמם לא ברורות למה הכוונה, צריך את הפרשנות. הפרשנות אומרת, שלא עשינו משהו שמקלקל את המעשה. אז נתנו קודם דוגמה שחרתה למשל על נתינה מקלקלת את הקרמה. אז זה היה סעיף לפני עצמו. לא להתחרט אלא לשמוח בנתינה. סעיף
4 זה
להימנע מלעשות דברים אחרים שיכולים לפגוע בנתינה. והפרשנות שלנו אומרת, מה יכול להקטין את הקרמה של נתינה, אם עשינו אנטידוט, משהו שמקלקל את הקרמה, מה יכול לקלקל נתינה? כאמור, ב-3 אמרנו חרטה, וב-4 הפרשן אומר, למשל, בורות, נתינה מתוך מים שספוג בבורות, מקלקלת את הקרמה. היא לא מבטלת אותה, אבל היא מפחיתה ממנה, בהרבה. דוגמה אחרת של משהו שהוא מהווה אנטידוט לקרמה של נתינה, ואם למשל, עשינו מעשה רע, לא התבדנו עליו, לא ניקינו אותו, ועכשיו זה יושב לנו שם בזרם התודעה, ומקרים את הקרמה שלו לכל הכיוונים, ועכשיו אני מבצעת נתינה עם מיינד מאוד לא נקי, אז זה מאוד מקלקל את הקרמה של הנתינה. אז זה דוגמאות שנותנים במקרא לאנטידוט. זה מספר 4. כן, בבקשה.
האם אפשר
זה נורא מעניין מה שאת אומרת, אבל זאת לא הכוונה בשורה הזאת. לפחות הפרשן שיש לנו לא מזכיר את המובן הזה. אבל העניין שנהיה פה של אנטידוט, בפירוש אנחנו נשתמש בו במובן שאת אומרת, שנדבר על 4 הכוחות. עוד שאלות? כן, אז בואו נעשה את מספר 5. מספר 5 אומר, ותחזרו אחריי, קורדן צ'פה.
קורדן צ'פה.
קורדן צ'פה. אז עכשיו, קור פירושו מעגל, ודן צ'פה פירושו יחד, יחד עם המעגל, זה בעצם ביטוי שפירושו יחד עם דברים מתלווים. זאת אומרת, הנתינה צריכה להיות יחד עם דברים שמתלווים. מה זה הדברים שמתלווים? אם מסתכלים בלמרים, אז שם בהקשר הזה מדובר שוב על לסמוך במעשה. הלמרים שם את זה בסעיף הזה, לסמוך במעשה. וזה חוזר בחזרה לסעיף מספר 2 שמנינו קודם. אתם זוכרים, בסעיף מספר 2 דיברנו על דרך קרמית שלמה, ושני החלקים האחרונים שדרך קרמית שלמה היה ביצוע, זאת לא רק להתכוון לתת, אלא גם לבצע את הנתינה לתת. והדבר השלישי זה להשלים את הנתינה במובן של לקחת בעלות על זה. כן, אני באמת נתתי לא עולה. אז להביא את זה מאוד ברור למודעות שלנו. אז אנחנו אומרים, ולא אנטידוט מתכוונים, אם אני למשל נתתי, אבל אחר כך לא טרחתי לקחת בעלות על הנתינה, אז זה כאילו ששמתי איזה אנטידוט, כאילו קנקלתי קצת את הקרמה של הנתינה. אז אני מחזקים את זה עוד יותר, תעשי את זה שלם עד הסוף. בלב שלם, בשמחה, ובמודעות מלאה, ולקחת בעלות על זה, לשתול את זה חזק רק בזרם התודעה. מספר 6, והוא אחרון ברשימה שלנו. תחזרו אחריי, נמין
יומה.
העברה האחרונה נהיה פירושה ודאות. אז הביטוי ביחד מתכוון לתוצאה קרמית ודאית. הוודאות של התוצאה הקרמית. או במילים אחרות שהקרמה נעשה, נשתלה היטב, ויהיה ודאות בהבשלה שלה. הנמין זה ההבשלה. אם אתם זוכרים, דיברנו על הנמין, הגורם המפשיל. אז יש ודאות בהבשלה. מספר 6 בעצם מסכם את כל 5 הקודמים. אם כל 5 הקודמים נוכחים ומבוצעים יפה, אז הזרע הוא שלם, הוא חזק. וכשהוא יבשיל, הוא אמנם יפטרי, הוא אמנם יביא אותנו להערה.
אצומה בפרחים אדויה, עם הסילי יבשות לארבע, לחמה ולבנה היא אדויה, ובנינים של כל חסד בן האדמה, במילי חנה ובאה. נשמה וגם של נעת העם ולמי ירחנה ולא נשמה וגם של נעת העם עומיתנו וחם לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו טוב
idam goro ratna mandala kamiratya
otasiyati soha yaslimona kol chayla briya mikhlolim shel chesed vechokhma ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר נשמי אלו בנו ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר נשמי